מפגשים פסיכולוגיים על הדרך.
שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 19 של הפודקאסט State of Mind. אני דוקטור איציק אלפסי, והפעם אני מתרגש מאוד לארח את דוקטור רמי טולמאץ', שהייתה לי זכות גדולה להיות התלמיד שלו בתואר הראשון במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. דוקטור טולמאץ' סיים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית, כן, בעבר כראש המגמה הקלינית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, וכיום משמש כחוקר ומרצה בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. בין תחומי ההוראה והמחקר של דוקטור טולמאץ' נמצאים פסיכולוגיה אבנורמלית, טראומה והשלכותיה, קישורים פסיכולוגיים, אכפתיות ואינטרסובייקטיביות, חוויית הזכאות בקשרים זוגיים ועוד. לצד העבודה האקדמית מטפל דוקטור טולמאץ' בקליניקה בתל אביב, הוא בוגר תוכנית הידברות של המכון הפסיכואנליטי, ועל זה בעצם נדבר היום, רמי, על פסיכותרפיה, על טיפול הפסיכולוגיה. אז קודם כל שלום רמי, באמת זכות גדולה וכבוד גדול שאתה איתנו פה היום.
שלום יציג, זה כיף לראות אותך אחרי הרבה שנים.
כיף גדול גם עבורי. ואני רוצה להתחיל רמי אולי דווקא מהסוף, משאלה מאוד כללית. והשאלה היא בעצם מהו טיפול פסיכולוגי עבורך, כי הרבה פעמים אנשים שהם הולכים לטיפול, אז הם בעצם חושבים שזה קצת כמו ללכת לרופא. יש לי איזושהי בעיה, איזושהי מחלה או משהו כואב לי, אני מגיע והמטפל, במקרה הזה הפסיכותרפיסט, אמור לטפל בי, אמור להבריא אותי. האם אתה רואה את זה ככה?
אתה יודע, הפסיכותרפיה זה מקצוע נורא יהודי, וכנראה לא במקרה, כי על כל שאלה יהיו כל כך הרבה אפשרויות תשובה וכל כך הרבה מחלוקות, וגם השאלה המצוינת שלך תעורר הרבה שאלות והרבה מחלוקות. אבל אני חושב שבאופן כללי אפשר יהיה לומר שטיפול נפשי בא, או הייעוד שלו, המטרה שלו, זה לנסות לסייע לבן אדם לחיות חיים יותר מלאים, יותר עשירים, עם פחות מצוקות. עכשיו, יהיו אנשים שיפנו לטיפול בגלל שיש להם מצוקות קונקרטיות. נגיד, בן אדם יש לו פחד גבהים, בסך כל החיים שלו דבש, אבל כל פעם שהוא עולה מעל קומה שנייה הוא מת מפחד. אז הוא ירצה שיסירו לו את הסימפטום הזה, שלא יפחד מזה, או שלא יפחד מעכברים, או שלא יפחד מג'וקים, או דברים כאלה. אבל יהיו אנשים שהסיפור שלהם הוא לא סיפור כזה, אלא שמשהו מהותי בחוויה היומיומית שלהם הוא לא כמו שהם היו רוצים שהוא יהיה. הם מרגישים שבאיזשהו מקום הרבה דברים חסומים ביניהם. פרויד נתן לנו שני קריטריונים מרכזיים לבריאות נפשית, וזה היכולת לאהוב, היכולת לעבוד. באמת הרבה אנשים מגיעים לטיפול דינמי לפחות, כי הם מאותגרים במקומות האלה, של היכולת שלהם להימצא בקשרים אישיים ממושכים, קשרי אהבה, וגם היכולת שלהם להתמיד בעולם של אהבה. זאת אומרת, האנשים האלה, לעומת מי שמפחד יש לו פחד גבהים, הם לא באים לטיפול כי יש איזה סימפטום מסוים, משהו ספציפי שמציק להם, אלא באופן יותר כוללני הם מרגישים שמשהו בדרך שלהם לחיות את החיים שלהם הוא לא ממוצא בצורה סבירה, באופן שגורם להם בדרך כלל מצוקה. וכמובן שיש אנשים שיבואו לטיפול לאו דווקא בגלל ענייני אהבה ועבודה, אלא יותר הם ירגישו תחושה של נגיד ריק והיעדר משמעות. דווקא יגידו, יש לי עבודה ויש לי אהבה, אבל עדיין מרגיש הרבה ריק בחיים שלי, ואני מרגיש שאני לא ברור לי מה אני בדיוק עושה פה ולמה. אז יש המון סיבות לבוא לטיפול, שהמשותפת לכולם זה איזו חוויה בסיסית שמשהו בחיים שלי, בדרך שאני חי את החיים שלי, זה לא כמו שאני רוצה. ומול הקשת הכל כך גדולה של המצוקות הנפשיות שמביאות אנשים לטיפול, יש גם קשת לא מבוטלת של סוגים שונים של טיפול. שהטיפול הדינמי, זה התחום שאני עוסק בו, הוא אחד מהם, צריך לומר, זה לא הטיפול היחיד שנותנים, לא הטיפול הנפשי היחיד שנותנים.
לא, באמת רציתי באמת לשאול באמת על ה...
לא שמעתי את המשפט הקודם,
נציג. אני אומר, רמי, באמת רציתי לשאול על הגישה הזאת שאתה מטפל בה, הגישה של טיפול דינמי, אבל אני רוצה רגע להוסיף לגבי מה שאמרת, שאני רואה טיפול פסיכולוגי, או את התפקיד של מטפל, קצת כמו תפקיד של מדריך כושר. זאת אומרת, רוב העבודה, ותקן אותי אם אני טועה, רוב העבודה בטיפול פסיכולוגי נעשית באמת על ידי המטופל. והרבה פעמים אנשים מגיעים לטיפול, וזה קצת כמו להגיע לחדר כושר, לעמוד במדריך כושר, ולהגיד, אוקיי, תקשיב, עכשיו אני רוצה להיות מאוד פיט, רוצה שיהיו לי, לא יודע, קוביות בבטן וזה, תעשה שזה יקרה. וזה לא עובד ככה, כי את רוב העבודה בעצם צריך לעשות, בסופו של דבר המטופל, והתפקיד של המטפל זה להדריך אותו איך לעשות את זה נכון. איך אתה רואה את זה?
אני חושב ש... זה מאוד תלוי על איזה סוג טיפול אנחנו מדברים. בוא נגיד שבטיפולים שהם יותר טיפולים סיביטיסטיים, קוגניטיביים, התנהגותיים, למטופל הרבה פעמים יכולים להינתן שיעורי בית, לתרגל ולהתמודד מדברים שמעוררים אצלו מצוקה. במובן הזה זה די דומה אולי לאנלוגיה של המדריך בחדר כושר, למרות שזה לא יהיה אחד לאחד. לגבי טיפול דינמי זה פחות נכון לדעתי, אני אגיד לך למה, משום שקודם כל בוודאי המטפל זקוק למטופל כפרטנר, לא פחות מאשר המטופל זקוק למטפל כפרטנר. בטיפול דינמי, אם המטופל הוא לא יהיה פרטנר במובן הזה שהוא יהיה מוכן לצעוד לצד המטפל בנתיבים כאלה ואחרים, המטפל יכול לעשות פליק פלק לאחור, זה יהיה לו מאוד מסובך, לא יצא מזה הרבה. זאת אומרת, בוודאי יש אחריות מאוד גדולה גם על המטופל וההשתתפות שלו, אבל אני חושב שבטיפולים דינמיים, שגם הם קשת אגב, זה לא דבר אחד, יש תפקיד מאוד חשוב למטפל, ולפעמים עבודה, המטפל עובד קשה. אז אם נתת אנלוגיה של חדר כושר, אפשר לחשוב על זה במובנים שגם המטפל וגם המטופל יכולים הרבה פעמים להזיע מאוד מאוד, אז הזעה נפשית אני מדבר, כן? זה לא כמו שהוא יבוא למדריך בחדר כושר, המדריך יגיד לו, טוב, תעשה עכשיו 30 שכיבות צמיחה וארבע פעמים ביום וכך וכך, והמטופל יתרח והמאמן יקבל את השני. פה זה מפגש ששני הצדדים, בטיפול דינמי עובדים קשה, לפעמים אפילו עובדים מאוד קשה.
אז בואו נדבר, רמי, באמת, מה היא בעצם הגישה הדינמית בטיפול פסיכולוגי? בעצם מה מייחד אותה מגישות אחרות, ועד כמה היא דומה לפסיכואנליזה הקלאסית של פרויד, שכולנו מכירים, או לפחות מי שלמה פסיכולוגיה מכיר.
כן. אז באמת הגישה הדינמית היא איזושהי השתלשלות, כמו זה שם כולל, לכל מיני גישות, שהשתלשלו בדרך זו או אחרת מהעבודה הפנומנלית של פרויד כשהוא פיתח את הפסיכואנליזה. יש גישות דינמיות שונות עם לא מעט קונפליקטים ביניהם, אבל יש בהם כמה מכנים משותפים. מכנה משותף אחד זה שחוויות מוקדמות עשויות להיות בעלות משקל רב בהתפתחות הנפשית שלנו. זאת אומרת, פסיכולוגים דינמיים נותנים לילדות משקל לא מבוטל. אגב, בזה אני לא אומר שמה שקורה בהווה זה לא חשוב, אבל העבר הוא חשוב, הוא הרבה יותר חשוב מה שאני אגיד בגישות של CBT. הפסיכולוג הדינמי מאוד התעניין באופן שבו המטופל חווה את העבר שלו. אז זה דבר אחד אני חושב שמאפיין את כל הגישות הדינמיות.
ולמה זה? למה זה? הרבה אנשים יאמרו כאילו, אוקיי, מה שהיה היה, למה אני צריך עכשיו לחזור ולחפור בעבר, ואיך היה עם אמא שלי ועם אבא שלי? איך זה עוזר לי לתפקד היום?
כן, אתה יודע, ב-1912 פרויד כתב מאמר מאוד יפה על הטרנספרנס.
העברה.
על העברה, והוא
ציפה... אפשר אולי מילה רמי לטובת מי שפחות מכיר את המונחים?
כן, העברה זה בעצם אומר שחוויות משמעותיות שיש לי מול דמויות משמעותיות בחיים שלי, במסגרת הטיפול מושלכות על הדמות של המטפל. אז אם יש לי איזה unfinished business עם אמא, שהיא כזו וכזו, יכול להיות שבמהלך הטיפול החוויות הללו יועברו מלשון העברה במפגש שלי עם המטפל. בהתחלה פרויד ראה את זה כאיזו הפרעה למהלך הטיפול, כי זה מקשה לראות דברים בצורה יותר מדויקת, ואחר כך אומר, רגע, אם אני אבין מה המטופל מעביר אליי, יש לי הזדמנות טובה להבין דרמות בסיסיות שלו מראשית החיים שלו. על כל פעמים, במאמר הזה שפרויד כתב על העברה, הוא מצטט מישהו בשם סנטאיה, שאומר משפט, he who does not remember tends to repeat. נגיד, מי שאינו זוכר מועד לשחזר.
טוב, זה נכון בכלל בהיסטוריה, מי שלא זוכר את עברו אין לו עתיד.
אז הנה, אז יש לך פה משהו שהוא אולי גם רלוונטי לחיי הנפש שלנו. אם אני עברתי הרבה אירועים מורכבים וקשים בחיים שלי, הגישות הדינמיות יסכימו שבאופן זה ואחר הם ישפיעו באופן מאוד מהותי על ההווה שלי ואולי גם על העתיד שלי, ולכן אם אני רוצה לעשות שינויים בהווה ובעתיד שלי, יש ערך שאני אוכל להתחבר לאותם חוויות יותר מוקדמות שבהם התחושות האלה עלו, והמצוקות האלה עלו, כדי שייתן לי פניות יותר גדולה לגלות את העולם שלי.
בעצם אם אני מבין נכון, אז הקשר שלי עם המטפל או עם המטפלת, זה בעצם איזשהו מודל לאופן שבו אני מנהל קשרים, נקרא לזה בחיים האמיתיים, מחוץ לקליניקה.
יש בזה הרבה אמת, זה לא יהיה אחד לאחד, אבל אני חושב שזה יהיה נכון לומר שככל שהמטופל מצליח לחיות בצורה יותר מלאה ולנהל דיאלוג יותר מלא בתוך הטיפול, הסיכויים שהוא יוכל לעשות את זה גם בחוץ הולכים וגדלים.
וכדי לעשות את זה...
דיאלוג... אני אומר דיאלוג יותר מלא, אני, חשוב לי פה לעשות הבחנה, זה לא אומר שבתוך הטיפול יהיה לי בהכרח פן בתור מטופל. הטיפול זה מקום שאמור להיות קשור לתחושות של ביטחון, אבל לאו דווקא לחוויה בסיסית של כיף. זה לא שהטיפול זה מקום, ולפעמים עלולים, זה עלול להתרחש, הטיפול נהפך למקום מדהים, שאני בא למטפל שלי, והוא שומע אותי, והוא רק מקבל אותי, ומבין אותי, ותומך בי, ומתייחס אליי יפה, הכל טוב ויפה, רק בחיים שלי שום דבר לא משתנה. אז נוצר לי מקום שבו החיים דבש, אבל הבצל נמצא בכל השאר, חוץ מזה. אני חושב שהמטרה של טיפול דינמי זה שדרך האינטראקציה שקורית בטיפול, דרך החוויות שעולות, דרך ההתבוננות שעולה, משהו מהותי עשוי להתרחש כך שאני אוכל לחיות את החיים שלי בצורה יותר מלאה ויותר עשירה, ובאיזשהו מקום שאני ארגיש שאני יכול לממש את עצמי יותר.
וכדי להגיע למקומות האלה, שהם אולי, כמו שאתה אומר, בצדק, פגיעים אצלי וכואבים לי, אם נדבר גם במונחים פסיכואנליטיים קלאסיים של פרויד, אני צריך להסיר את ההגנות. עד כמה אנחנו עובדים עם הטכניקות האלה שפרויד היה משתמש בהם, אסוציאציות חופשיות, ניתוח חלומות ודברים מהסוג הזה?
כן, אז אני אנסה ללכת ככה באיזשהו מהלך שאולי יתייחס לשאלות השונות שאתה העלית פה, אבל יש לי עוד חוב מהשאלה הקודמת שלך. שהגישות הדינמיות נותנות מקום גדול היסטוריה של הפרט, לשנים הראשונות שלו, לחוויות המרכזיות שהיו שם. אבל עוד אחד, עוד דבר מעניין שגישות הדינמיות השונות שותפות לו, זה המקום של הלא מודע. פרויד, וזה משהו שהוא למד בפריז אצל שרקו, שהיה אחד מהראשונים שחקר את התופעה ההיסטרית וראה שהתופעה הזו לעתים מאוד קרובות מושפעת מחלקים לא מודעים, הוא גרם לכך שפרויד יגיד וואלה,
מה זה התופעה ההיסטרית, רמי, במשפט?
תופעה היסטרית זה תופעה, אני אגיד את זה בצורה חלקית משהו, אבל שאולי תסבר את האוזן, זה מצב שבו כתוצאה ממצוקות נפשיות, עשויים להתפתח אצלי סימפטומים שונים ברמה הגופנית, ולפעמים גם מעבר לרמה הגופנית, אבל למשל, אצל מטופלים שונים, יכל להתפתח סימפטום של שיתוק היסטרי, או עיוורון היסטרי, או כל מיני תופעות גופניות שאין להם שום בסיס נוירולוגי משל עצמם, ובבירור מסתבר שזו תגובה של הגוף לאירועים נפשיים כל כך עוצמתיים, שהגוף מתחיל לדבר. אנחנו יודעים שהגוף מדבר, זה לא יחדש פה, אני חושב, לאף אחד מהמאזינים, שאומרים, זה עושה לי כאבי בטן, אז זה אומר, הגוף מדבר, כואבת לי הבטן, כשיש לי מצוקות או לחצים, הוא עשה לו כאב ראש גדול, יש לי כאבי לב מדבר, כלומר, זה שהגוף מדבר זה לא תופעה חדשה, אבל שרקו הראה שבמצבים קיצוניים, שממש של הפרעות מוטוריות או נוירולוגיות קיצוניות, הרבה פעמים הסיבה המרכזית היא סיבה נפשית חבויה, ובכך הוא נתן מקום מרכזי ללא מודע, ופרויד לקח את זה, וחלק אינרנטי מהתיאוריה של פרויד, זה אומר משהו כזה, שאנחנו בילדותנו נחשפים לאירועים כאלה או אחרים, שבגלל העוצמה הנפשית שלהם, אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ברמת המודע, ולנשמה יש אסטרטגיה להדחיק אותם בדרך כזו או אחרת, כדי שלא נהיה איתם במגע תחוף מדי, באופן שיהיה לנו קשה להתמודד איתו. אבל פרויד אמר שכדי להתמודד עם נצוקות נפשיות, אנחנו צריכים באיזשהו מקום גם להתחבר עם הלא מודע, כדי להבין מה חבוי בו, ואיך נבין מה חבוי בו, בהתחלה פרויד אמר, אולי דרך היפנוזה, כי זה ככה שהוא ראה משרקו. אחר כך הוא ראה גם את החסרונות של היפנוזה במקום הזה, והוא אמר, אנחנו יכולים לעשות את זה דרך מה שהוא קרא לאסוציאציות חופשיות. אני אתן למטופל לדבר, ודרך האמירות החופשיות שלו, אני אולי אוכל להתחבר ללא מודע, דרך כשלים לשוניים מסוימים שלו.
מה שנקרא, פליטות פרוידיאניות, מה שאנחנו אומרים היום.
נכון, ולפעמים גם... פרויד האמין שאחד הדרכים המעניינות ומרתקות ביותר ללא מודע, זה דרך החלומות שלנו. שהחלום יכול להיות צוהר ללא מודע. אז פרויד נתן מקום מאוד גדול ללא מודע, והוא אמר שדברים שנמצאים בלא מודע, יש ערך גדול שנהפוך אותם למודע, כדי שנעזור לאדם הבוגר להתבונן בהם, בסיוע של המטפל או המטפלת, באופן שהוא לא יכל כשהוא היה ילד קטן, ובצורה כזו להשתחרר מסימפטומים שנוצרו בתקופה הזו כשהוא יצר את ההדחקה.
אגב, הסימפטומים האלה מזכירים את מה שאנחנו קוראים היום סימפטומים פסיכוסומטיים.
נכון. במובן לא מבוטל, מה שפרויד קרא לו היסטריה, יש בו הרבה מימדים פסיכוסומטיים, וזה יכול להיות הפרעת המרה, קוראים את זה, יקרה היום ב-DSM, בקודקס של הספרות הפסיכיאטרית של המחלות הנפשיות השונות.
עד כמה אנחנו יכולים לקחת את הרעיונות האלה של פרויד, שנכתבו בתקופה מאוד מסוימת, בקונטקסט תרבותי מאוד מסוים, דיברנו על הפרעה של היסטריה, הוא בעיקר טיפל אז בנשים, יש את הסיפור, את המקרה המפורסם, המקרה של אנה אור, שנחשב לטיפול הפסיכואנליטי הראשון. יש היום לא מעט מקומות שבאים ואומרים שהרעיונות האלה של פרויד הם רעיונות שהיום אין להם בעצם תוקף מדעי ולא יודע עד כמה ניתן להתייחס אליהם. אגב, אני לא חושב ככה, אני חושב שפרויד נטע את הבסיס לפסיכולוגיה כפי שאנחנו מבינים אותה היום, הוא גם עשה מהפכה מאוד גדולה לטעמי בכלל בתפיסה האנושית ובתרבות האנושית, עם ההכנסה של כל המונח הזה של הלא מודע, כמו שאמרת רמי. אבל עד כמה אנחנו יכולים להשתמש ברעיונות שלו היום ולתת להם תוקף מדעי? או לראות אותם כבעלי תוקף מדעי?
אני חושב שחלק גדול מהתיאוריות הדינמיות של היום, הם לא ייקחו אחד לאחד מהתפיסות של פרויד. ובאמת במקום הזה היו שטענו שההיסטריה שתפסה מרכיב כל כך חשוב בניסיון של פרויד להבין את תחלואי הנפש, איבדה לא מעט מזוהרה, אגב יש גם קולות אחרים, צריך להגיד את זה, אבל נגיד בגדול יש יותר קולות שאומרים, באמת יש משהו אולי אנכרוניסטי במושג של ההיסטריה. ויש גם כאלה שחולוקים מאוד מאוד עם פרויד על המימד שבו הוא נתן לדחפים איזה תפקיד כל כך מרכזי בהוויה האנושית. ולעומת זאת היו כאלה שטענו שהוא לא מספיק הדגיש את החשיבות של הקשרים הבין אישיים, באמת אחרי מותו של פרויד, נגיד בראשית שנות ה-40 התפתחה באנגליה, אתם יודעים, אתה יודע שפרויד בגלל עליית הנאצים לשלטון עבר ללונדון שנתיים לפני מותו, ואחרי מותו התפתחו במיוחד באנגליה כמה גישות טיפוליות וגישות תיאורטיות שלא הלכו אחד לאחד עם פרויד. גם בתקופה של פרויד היו גישות שלא הלכו איתם אחד לאחד, אבל כשפרויד היה בחיים זה היה יותר קשה, היית צריך להיות אמיץ בשביל זה. אבל אחרי מותו למשל התפתחו תיאוריות של יחסי אובייקט, והם אמרו שלפי התיאוריות האלה, אולי התכלית הגדולה ביותר, המשאלה הגדולה ביותר של האדם זה ליצור קשרים משמעותיים ומספקים עם אנשים אחרים. זה לא אומר שלמין אין חשיבות, וזה לא אומר שלתוקפנות אין חשיבות, אבל שהם ראו את הדבר המרכזי לא בהסבעה של צורכי מין ותוקפנות, אלא במימוש של מאוויים לקשרים בין אישיים משמעותיים.
טוב, זה מוביל אותי באופן ישיר באמת לאחד התיאורטיקנים שאני מאוד אוהב, אני משוכנע שגם אתה, והוא גם כן מאנגליה, ג'ון בולבי, ותיאוריית ההתקשרות, שנראית לי רלוונטית מאוד גם לטיפול, ואולי באמת על התפקיד של המטפל כבסיס בטוח, כאיזושהי דמות התקשרות.
נכון, אז באמת התיאוריה הזו, אני חושב ש... כל מי שעבר את בר אילן, היום בבין תחומי.
בדיוק, כן.
תלמידיו של מריו.
בדיוק, קראו לנו נערי מריו, כאילו.
כן, פרופסור מיקולינסר, שהוא באמת מות בעל שם עולמי בתחום של תיאוריית ההתקשרות. מה שבולבי אמר...
כן, גם נזכיר שהוא התארח אצלנו בפודקאסט לפני כמה פרקים, ואפשר להזין לפרק המרתק הזה. זה הפרק הכי מואזן שלנו עד עכשיו, בצדק.
זה לא מפתיע אותי, הרווחת. אז באמת, בולבי, יש סיפור מרתק על בולבי שאולי הוא יהיה המחשה טובה למהלך התיאורטי שקרה אחרי מותו של פרויד. אתה יודע, כשבולבי היה פסיכואנליטיקאי צעיר, מתמחה, הוא זכה להתמחות אצל מלאני קליין, שהיא הייתה מהתלמידות המובהקות של פרויד, שלפחות בתקופה הראשונה של העבודה התיאורטית שלה, היא מאוד הדגישה את המרכיבים שפרויד הדגיש, מרכיבים תוך אישיים, הרבה דגש לתוקפנות ומיניות, והיא דריכה את בולבי כמתמחה צעיר. ויום אחד בולבי בא אליה להדרכה, והוא רצה להתייעץ איתה על ילד, טיפול שלו בילד, שאימא שלו הייתה, אם אינני טועה, סכיזופרנית. וכשהוא בא למלאני קליין ואמר לה, תשמעי, הילד הזה מתנהג כך וכך, ואת צריך לקחת בחשבון שהאימא שלו היא סכיזופרנית וכזו וכזו, הוא אמר שמלאני קליין אמרה לו משהו כמו, מה שהאימא זה פחות חשוב, מה שמאוד חשוב זה העולם הפנימי של הילד. אבל בולבי אמר, אבל יש דבר כזה שנקרא אימא רעה, יש דבר, כלומר, לאימא יש משמעות, ואם נעשה לזה איזו אקסטרפולציה, לקשרים שלנו עם אנשים יש משמעות, בוודאי עם דמויות משמעותיות בחיים שלנו. לא רק לדחפים שלנו, בין אם זה דחף מיני או דחף תוקפני וכו', יש משמעות נורא גדולה למפגש שלנו עם אנשים אחרים. ובתיאוריית ההתקשרות שלו, זה בעצם התיאוריה הזו נקראת על שם אחת ההבחנות, לא היחידה, אבל הבחנה שזכתה לתעודה הכי גדולה, וזה של הפעות, מיום בואו לעולם יש דחף מולד כלפי יצירת קשר ומפגש עם הדמות המטפלת כשהוא נמצא במצבים של מצוקה. והילד באופן מולד יש לו רפרטואר שלם של התנהגויות שבהם הוא יכול להשיג את תשומת הלב של אמא. ובהתאם לאופן שבו האימא, אני אומר אימא, אבל יכול להיות גם אבא, כל דמות...
כן, הוא קרא לזה הדמות המטפלת המרכזית, העיקרית, הפריימרי קרגיבר.
בדיוק. באופן שבו הדמות הזו בסך הכל קשובה למשאלות של הילד, ככה הילד יתפתח כמישהו עם תחושה יותר בטוחה, הן לגבי עצמו, הן לגבי העולם, הן לגבי האנשים שהוא עתיד לפגוש בעולם. זאת אומרת, אם בסך הכל אמא או אבא היו קשובים בצורה טובה לצורכי ההתקשרות שלי, מגיבו יפה כשהיה לי קר וכשהייתי חרד וכאב לי והייתי רעב, אז אני מפתח איזושהי הכרה בסיסית שבמידה ויש מצוקה, יש מישהו בעולם שיהיה מאוד קשוב. ואת זה הרבה פעמים, דרך מה שהוא קרא, ה-internal working models, דרך הפנמות בסיסיות לגביי ולגבי העולם, אני אפנה אל אנשים אחרים בעתיד. אין לי ספק ששוחחת עם מריו, את כל הדברים האלה הוא בטח אמר לך, לא פחות טוב. אבל מה בעצם זה אומר? זה אומר שהאופן שבו הדמויות הראשוניות הגיבו לצרכים השונים שלי, תשפיע מאוד על הדרך שלי להתבונן על עצמי ולהתבונן על העולם. אז פה אני צריך לטובת המאזינים, שאולי עושים עכשיו חשבון לבין אדם לבין עצמם, אבל עכשיו יום אחד שהילד שלי בכה, אני לא מסיק בגיגפתי ביום הזה ולא זה,
כן,
פה כן. אנחנו נזכיר לטובת שלוות הנפש של המאזינים, את וויניקוט, פסיכואנליטיקאי אנגלי אחר, שהכניס את המושג של ה-good enough mother, האם הטובה דייה.
אחד המושגים הנפלאים בעיניי.
נכון, אני לגמרי מסכים איתך, ומה הוא בעצם אומר? אומר, הילד יוצר עם הדמויות המטפלות אלפים אלפים של אינטראקציות. האמא לא צריכה להגיד, אני חייבת להיות מושלמת, אלא אני בסך הכל צריכה להיות בסדר באופן שזה יענה בצורה סבירה על הצרכים של הילד. אני אגיד עכשיו משהו יותר מזה. אמא מושלמת זה לא במצב שנמצא, כמו שאדם מושלם זה לא הדבר שנמצא, אנחנו לא נולדנו עם כנפיים של מלאכים, אבל אני, אם ילד קטן היה בא ומתייעץ איתי, אומר לי, תגיד רמי, כדאי שאמא תהיה מושלמת, או כדאי שאמא תהיה בסך כל על הכיף, רק מדי פעם יכולים להיות לה גם פה ושם פספוסים, הייתי אומר לו, דיר בלק, אל תלך על אמא מושלמת. למה לא תלך לאמא מושלמת? משום שבמינון סביר של פספוסים,
אתה בעצם מתחסן.
אתה מפתח בדיוק את מערכת החיסון שלך, אתה גודל, אתה מתחזק, זה צריך להיות במינון נכון, במינון סביר. אבל אם, תחשוב על ילד ששמים אותו בסביבה סטרילית לחלוטין, נגיד מבחינה שאף חיידק לא יכול להיכנס, אין לו סיכוי, לא קורונה, לא שפעת, לא הצטנות, לא כלום.
מערכת החיסון שלו לא תתפתח.
בדיוק כך. ולכן, המושג של good enough הוא מאוד מאוד חשוב. הייתי אומר ככה, אנחנו צריכים מאוד להשתדל מול הילדים שלנו, אבל לא לדאוג, אנחנו נפספס. פה ושם אנחנו נפספס. אנחנו לא צריכים לעשות אידיאולוגיה מפספוסים. אף אחד מאיתנו לא צריך להשתדל לפספס, זה יבוא באופן טבעי ולבד. וכמובן, שאם יהיו פספוסים שיטתיים, אז המצב הזה לא יהיה טוב לילד, כי בגדול אנחנו באים לעולם, איך אני אגיד את זה, אפויים במידה מאוד מאוד חלקית. השנים הראשונות אנחנו צריכים מידה זו אחרת של מעטפת שתאפשר לקדם תהליכי התפתחות נפשית שהם מאוד חסרים כשאנחנו באים לעולם. אז ילד או פעוט שיהיו לו חסכים מאוד מאוד גדולים בדיאלוג עם הדמויות ההוריות שלו, זה לא יהיה טוב בכלל.
אנחנו בעצם מגיעים לטיפול, כשאנחנו פוגשים אנשים כאלה בקליניקה. אז הגישה תגיד שהתפקיד של המטפל זה בעצם לנסות ולהיות, עד כמה שזה אפשר, מה שהדמויות המטפלות אולי העיקריות בשלבים המוקדמים יותר של החיים לא הצליחו.
יש בזה משהו, למרות שלתלמידים, אני אומר, נדמה לי שיש איזו פרסומת של מטרנה, שאומרת משהו כמו, ואם זה לא מטרנה, אלא חברה מקבילה, אני מתנצל, אבל היא אומרת משהו כמו, לעולם לא נהיה טובים כמו אמא, אבל תמיד נמשיך לנסות. אני חושב שבטיפול אנחנו
יפה. צריכים להיות... יפה, אנחנו לא עושים פה פרסומת, אנחנו לא, לא מקבלים תשלום.
כן, אנחנו לעולם לא נהיה טובים כנראה כמו האמא הטובה שהייתה, או לא הייתה לילד האמא הטובה, אבל אנחנו נעשה מאמצים מאוד גדולים להיות מאוד קשובים לצרכים השונים, אבל יותר מזה. משום שילד שלא מקבל את צורכי ההתפתחות הבסיסיים שלו, זה לא שהוא אומר, אוקיי, יש לי אוברדרפט, כמו שיש לי, נגיד, אוברדרפט בבנק, טוב, לא קיבלתי, אני עכשיו צריך שמישהו ימלא לי את זה, לא. כשילד לא מקבל צורכי התפתחות בסיסיים, הוא מפתח אסטרטגיות נפשיות ואסטרטגיות התנהגותיות שנועדו לאפשר לו איכשהו לחיות במצב שבו הצרכים הבסיסיים שלו לא נענו. אז אם דיברנו קודם על בולבי, אז אני אומר, נכון, אז בולבי יגיד שילד שלא קיבל מספיק מענה לצרכים ההתקשרותיים שלו, הוא יכול לפתח דפוס חרד, או דפוס נמנע, שזה בעצם שתי אסטרטגיות הגנתיות, אחד מהם זה להיצמד למישהו שאולי יכול להבטיח ביטחון, השני זה להתרחק מדמויות כדי לא, או לסבול חודרנות לא נעימה, או כדי לא להתאכזב מחדש. זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים את הבן אדם, אנחנו לא פוגשים אותו כמישהו עם החסכים שנוצרו כי לא היה משהו בילדותו, אלא עם האופן שבו נשמתו התפתחה לאור החסכים הללו.
ואז אנחנו יכולים לפגוש אותו בקליניקה, עם כל מיני בעיות ביצירת קשרים, שאיך הם בעצם מתבטאות?
בדיוק. אז הנה, אני אתן לך דוגמה קטנה, שתי דוגמאות, אחת מבולבי, ואחת מעוד פסיכואנליטיקאי בריטי, בשם פיירבן, סקוטי, שחשוב להזכיר אותו.
פיירבן, כן.
כן, אז בולבי אמר, אפרופו צורכי ההתקשרות, שאם הפעוט לא מצליח להשיג את תשומת הלב של האמא כשיש לו צורך שהיא תהיה לידו, יש לו עוד אסטרטגיה אחת שהוא יכול להפעיל, יש בה מימד פתולוגי באסטרטגיה, אבל היא יכולה לשפר את ההישרדות שלו. והוא אומר, הפעוט הזה יגיד ככה, אני אדבר בשפה של ילד לצורך העניין, אוקיי, אני רמי בן השנה, אמא שוב ושוב לא מגיבה לצורך שלי, היא לא מתקרבת אליי מספיק, היא לא מנחמת אותי, היא לא מזהה את המצוקות שלי. מה אני אעשה? היא לא פנויה. אני, נראה לי שאמא תרודה בדברים אחרים, היא לא פנויה להתייחס אליי. יש עוד דבר אחד שאני יכול לעשות. אני יכול לעשות, להגיד משהו כזה. אוקיי, אמא, את לא פנויה להתייחס אליי, ולכן אני לא מרגיש את קרבתך, אבל קרבתך חיונית לי. לכן מה שאני אעשה, זה אני במידה מסוימת אבטר על כך שאת תטפלי בי, אבל אני אטפל בך.
וואה, זה בעצם חילוף תפקידים, הוא הופך לילד הורי.
נכון. אז זה באמת אחד הביטויים של חילוף תפקידים, ויש לזה שמות שונים, כמו שאחד אמרת, ילד הורי. בולבי נתן את השם compulsive caregiving. זאת אומרת, הילד בצורה קומפולסיבית יהיה עסוק ברווחה של האמא, לא דווקא כי הוא כל כך צדיק גדול, אלא כי זה בשבילו אסטרטגיה להיות קרוב לאמא. ואז כשאמא תבוא, הוא יגיד לה, אמא, מה שלומך? ואת נראית לי עייפה, ואמא, אולי אני אעשה לך כוס תה, אני אביא לך מים, אני אביא לך תנה לבית, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה. מה הוא עושה? הוא בדרך הזאת, הוא משיג את הקרבה של האמא שהיא כל כך יקרה לו. מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שזה מתחיל להפך לדפוס שבו הוא אומר לעצמו ככה, אני בקשרים עתידיים, חברים, בזוגיות, אם אני רוצה להשיג קרבה, אני לא יכול לבנות על זה שבאמת יראו אותי עם הצרכים שלי, כי אמא לא ראתה אותי
עם הצרכים שלי, ואין כמו אימא, אז מה שאני אעשה, נכון, ככה לימדו אותנו בצבא, אין כמו אימא.
אין כמו אימא.
אז מה אני יכול לעשות? אני, בכל הקשרים המשמעותיים האלה, אני באופן אוטומטי, אקח את התפקיד של האחות הרחמנייה, האימא הדואגת, הבן זוג המושלם, שרק עסוק, טוב לך, את רוצה, נחמד לך וזה, אני כמו לא אספור את עצמי, ויהיה רק עסוק ברווחתו של האחר.
ומה רע בזה? לכאורה זה נשמע כמו בן או בת הזוג המושלמים.
אז קודם כל, תדע לך, יש בזה שתי בעיות. אחד, חלק גדול מהאנשים שמחפשים זוגיות, רוצים שיהיה משהו הדדי בזוגיות שלהם. Mm-hmm. רוצים שיהיה פרטנר שרואה אותם, אבל רוצים גם שיהיה פרטנר שהוא יודע לקבל, שאפשר להעניק לו, שהם מתבוננים אחד לשני בגובה העיניים, וכל הדברים האלה מאוד קשה להשיג עם מישהו שהוא רק עסוק להיות בסדר מול האחר.
בעצם טיפוס מרצה. זה נשמע שאתה מתאר פה את הטיפוס המרצה.
בדיוק. יש בזה מימד מאוד גדול של ריצוי, ואני אגיד לך עוד משהו, אני חושב שבקשרים משמעותיים, אנחנו רוצים שתהיה אותנטיות ותהיה אינטימיות. אנשים שנוטלים על עצמם דפוס מרצה, הם לא יכולים להרשות לעצמם להיות אותנטיים, כי האותנטיות הרבה פעמים לא מתיישבת עם הריצוי.
כי יש דברים שאני לא מרוצה מהם, ולפעמים אני כועס ומתוסכל, ואני מפחד להביע את זה כלפי בן או בת הזוג שלי.
בדיוק, בדיוק. וגם, מטעמים דומים, יהיה לי מאוד קשה להיות ככה בקשר אינטימי, כי בקשר אינטימי, במהות של אינטימיות, זה שאני באמת אתן לאחר להכיר אותי גם בחלקים הפחות מלבבים שלי. זה המשמעות, כן? אני לא... יש הבדל בין איך אני מתנהג בבית, עם אשתי, עם הילדים שלי, במימדים השונים של חשיפה, לבין איך שאני אתנהג עם חברים, ואיך שאני אתנהג עם אנשים זרים, עם תלמידים, עם מטופלים. והאדם המרצה, אין מקום שהוא יוכל להרגיש בו לגמרי בבית, במובן של אני, פה אני יכול להיות אני, פה אני יכול להיות רמי.
ובטיפול אני יכול להיות ככה? זה אמור להיות המקום שבו אני מרגיש בבית?
אז בטיפול כזה, שיבוא אדם כזה לטיפול, מצד אחד, הוא נורא ירצה שסוף סוף יהיה לו מקום שבו הוא יכול להיות הוא עצמו. מצד שני, הרבה פעמים בתוך הטיפול, האוטומט הזה של להיות מרצה, להיות מרצה, יכול גם להיכנס לתוך הטיפול. וההזדמנות של הטיפול היא להתבונן בדיוק בדברים האלה שעשויים להתפרס, להיחשף בתוך המרחב הטיפולי. אז זו דוגמה אחת. אם תרצה, אני יכול לתת לך עוד דוגמה, אבל אתה פה מנהל את הזמן, אז תגיד לי אם זה טוב לך.
בשמחה, יש לנו עוד כמה נושאים, אבל אם אפשר עוד דוגמה בקצרה, אני מאוד סקרן.
אז פה, הזכרתי קודם את פרבן. פרבן, שהוא גם כן מהעולם של גישות של יחסי אובייקט, דיבר, לא, מחשבה מרתקת, הוא אמר, אם אני כילד עובר התנסויות לא טובות עם ההורים, הדרך שלי להתמודד איתם, וזה נשמע פרדוקסלי לגמרי, להפנים אותם.
שזה אומר?
זאת אומרת, אם, למשל, אבא שלי כל הזמן יוצר לי מצג שווא של הבטחות לגביי, ואף פעם לא היה מקיים. הוא היה אומר לי, רמי, איזה ילד מקסים אתה. ובקיץ אנחנו נבוא, ואנחנו נטייל, ואנחנו נזה, וזה, וזה, תדע לך, רמי, אתה הדבר הכי יקר לי בעולם. ואני הייתי מוקסם מזה. אבל אז ברגעים משמעותיים הייתי רואה שזה לא כך. הוא מעדיף ללכת למקומות אחרים, להיות עם אנשים אחרים. הוא לא סופר אותי. אני מרגיש שבעצם יש אנשים אחרים שהרבה יותר מעניינים אותו. ונוצר דפוס בילדות שזה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. את החלק הזה של אבא המפתה, אני אפנים לתוכי, ואחד הדברים שעשוי לקרות, זה שיהיה לי עניין רב מאוד בדמויות מפתות שיזכירו לי משהו מהאבא האורגינלי שלי, אבל אני אמצא את עצמי עוד פעם גם בחיים שלי כאדם בוגר, נכנס לדיאלוגים עם דמויות שנוטות להיות לפתות, אבל אף פעם לא מגשימות.
בעצם, אני שלי. בעצם משחזר, וכמו שאמרת בצדק, זה מאוד פרדוקסלי. למה שאני רוצה לחזור למקום שהיה כואב לי ולא טוב לי בילדות?
נכון, אז זה, באמת אחד מהפרדוקסים המאוד גדולים שיש, אבל אני חושב שצריך להסתכל עליו בקשב רב. ומה שפרמן אמר, הילד לא יכול להרשות לעצמו להגיד, טוב, יש לי אבא על הפנים. יש לי אמא על הפנים. הוא לא יכול, למה הוא לא יכול להרשות לעצמו להגיד את זה? הוא לא יכול כי הוא תלוי בהם לעצם הקיום הנפשי והפיזי שלו. ואז הוא אומר ככה, זה לא שאבא ואמא הם כל כך גרועים, בעצם יש לי אבא ואמא טובים. אני יצאתי להם ילד לא כל כך מוצלח. אם אני רק אהיה יותר מוצלח, אז הם יהיו על הכיפק. מה שפרמן אמר, אני לוקח את מסע האשמה או הבעייתיות עליי, וקצת מנקה אותם מהמקום הזה.
וואו, זה מנקה. זה בעצם, אתה הבאת פה דוגמה של ילד ואבא, אני רוצה להביא רגע אולי דוגמה של ילד ואמא. ילד שהייתה לו אמא, נגיד אמא קרה, שלא הפגינה כלפיו חיבה, או לא הייתה זמינה עבור. מה שאתה בעצם אומר, ואני נוטה להסכים עם זה, כאדם בוגר הוא יחפש בנות זוג שגם כן יהיו בהם מאפיינים דומים, אולי איזושהי קרירות רגשית, אולי איזשהו ריחוק, כדי לנסות ובעצם לזכות מהן באהבה שהוא לא קיבל מאמא שלו?
פרויד היה נותן לך, לא פרויד, סליחה, פרברן היה נותן לך 10 על האמירה הזאת. פרויד היה נותן לך 5, אבל זה אחת המחלקות הגדולות.
5 אצל פרויד זה מרשים מאוד.
זה גם משהו. לא, אבל זה אחת המחלקות הבאמת המרתקות, כי פרויד אמר, עיקרון העונג, אנחנו מונעים כדי למקסם עונג שלנו. פרויד אמר, זה לא נכון. מה שמניע אותנו זה ליצור קשרים. אם הקשר שיש לי הוא קשר מענג, אז מעולה. אבל אם הקשר שיש לי הוא, אם הנועות הרואית הוא קשר לא טוב, מבחינתי זה המשמעות של להיות בקשר. ואני יכול בחיים הבוגרים שלי לחפש עוד קשרים שיזכירו לי את ה, מה שנקרא את האורגינל שלי מהילדות. לא כי זה כיף לי, להפך זה לא כיף לי, אבל זה מה שלמדתי, זה נקרא להיות בקשר. אנחנו הרבה פעמים לומדים את זה כשאנחנו פוגשים, נגיד, נשים שעברו אלימות קשה והתעללות בילדות, לעתים הבחירות הזוגיות שלהם הן בחירות בדמויות מתעללות. אנחנו יכולים לראות את השחזור, וזה לא המקום היחיד אגב, אבל זה אחד המקומות שאנחנו יכולים לראות שחזורים. השחזורים...
זה ידוע, וזה מאוד עצוב, זה מאוד כואב, אני מניח לפגוש את הדבר הזה בקליניקה או בכלל בחיים.
נכון. נכון, אני חושב שבטיפול דינמי זה מסוג הדברים שפעמים אנחנו מתמודדים איתם. אנחנו רואים, אנחנו מנסים לזהות את הדפוס החוזר ונשנה של, חוזר ונשנה של מערכות היחסים של הבן אדם, של החוויות שלו, במיוחד כאלה שהם לאו דווקא מרנינים ומלבבים, מנסים להתבונן יחד איתו, מנסים להבין את מה שנקרא את ההיגיון בשיגעון הזה.
כן, כן.
ודרך הדיאלוג הטיפולי לנסות לראות אם אנחנו יכולים לייצר לו מרחב יותר גדול, נגיד את זה אחרת, לאפשר לו באמת מרחב בחירה יותר גדול, כי הרבה פעמים ככל שאנשים יותר נפצעים בנפשם, החוויה שלהם של הבחירה היא נעשית יותר ויותר מצומצמת. הם יוצרים קשרים כאנשים מבוגרים, או שהם העתקים של חוויות לא טובות שהיו להם בילדותם, או שהם מרגישים שהם חייבים להיות בקשר שייתן להם אישור שהם שווים, כשכל משהו לא יהיה בדיוק זה, הם לא יסתכלו על זה, לא יספרו על זה, לא זה. אז אולי אחד הדרכים להגיד, האדם שמגיע לטיפול, הרבה פעמים טיפול דינמי, זה אדם שחוויית הגמישות שלו וחוויית הבחירה שלו נהיית מאוד מאוד מצומצמת.
נשמע שצריך לעשות המון עבודה עם חבר'ה כאלה, וזה מוביל אותי אולי באמת לנקודה שהיא בעיניי, בקשר של הטיפול הדינמי, שאני לא יודע, זאת אומרת, אין לי סטטיסטיקות, אבל ממה שאני שומע, זה נדמה שקרנו הולכת מעט ויורדת, כי אנשים מחפשים, כי זה עבודה ארוכה, וכמו שתיארת, זה תהליכים מאוד מורכבים, שיכולים להימשך שנים, ואנשים מחפשים היום פתרונות מהירים, אנחנו רואים כל מיני גישות, קואוצ'ינג, NLP, ובאמת זה עולם שלם שפורח בשנים האחרונות. עד כמה באמת לגישה הזאת, הגישה הדינמית, יש מקום בעולם הזה, בעולם התרבותי שאנחנו חיים בו?
אני חושב שזו שאלה מרתקת, כי אנחנו חיים בעולם של אינסטנט, שהמהירות נהפכת לתו תקן המרכזי ביותר שלו. אתה יודע, זה מהירות עיבוד של מחשב, ובתך זה, פעם זה המיקרוגל, כמה מהר זה מבשל, כמה מהר המחשב שלי עובד, כמה מהר האוטו שלי נוסע, באיזה מהירות אני יכול לחצות יבשות, מהירות, 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 ובמהירות יש דבר מבורך. טיפול דינמי זה בדיוק הפוך מהמקום הזה. הוא דורש המון סבלנות ופניות, והרבה פעמים אנשים אומרים, אבל אין לי סבלנות ואין לי פניות, וזה באמת מאתגר, אבל אתה ירושלמי.
כן.
ואני רוצה להזכיר לך את מסעדת אזורה.
או, מוסד ידוע ומוכר ואהוב.
יוסי בנאי נתן לזה אפילו שיר. עכשיו, מה הרעיון המרכזי של מסעדת אזורה?
בישול איתי וארוך.
על פתיליות.
בדיוק.
לפעמים, מה שהבן אדם צריך, זה בישול איתי על פתיליה. אגב, אני לא חושב שכל בן אדם צריך בישול איתי על פתיליה. והרבה פעמים אנשים באים אליי עם דברים שיותר נוגעים לסימפטום כזה או אחר, ואני אגיד להם, יש אנשים שיעשו איתכם את העבודה הרבה יותר ממני. בכלל גם צריך לחשוב על זה, שטיפול נפשי, ככל שאנחנו מתקדמים יותר, הוא יהיה יותר מגוון, והוא ינסה לענות למגוון יותר ויותר גדול של קשיים, וכמו שטיפול רפואי פיזי, אנחנו נגלה יותר מובחנות בין הרופא שמומחה לדבר הזה, והרופא שמומחה לדבר הזה, והרופא שמומחה לדבר הזה, והחוכמה הגדולה שהבן אדם ילך לרופא שמומחה בדבר שהוא צריך לו, לא כל מי שסובל ממצוקה נפשית צריך טיפול דינמי.
אני מסכים לגמרי, זאת אומרת, צריך, קודם כל צריך לדעת מה המשמעות של, של, של טיפול, ומי מתאים, ואם מתאים לך בכלל ללכת לטיפול, ולאיזה סוג של, נכון. של טיפול. נכון. הרבה פעמים אני שומע גם מהסטודנטים שלי, גם בהוראה, זאת אומרת, תן לנו כלים, אני מלמד תיאוריה, תן לנו כלים, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה בפרקטיקה? אתה נתקל בזה? אנשים מבקשים ממך כלים, רמי?
תראה, בזמן, אחרי איזה זמן אנשים מכירים אותי ורואים שממני לבקש כלים, זה לא,
יש כתובות יותר... כן, אני גם אומר להם, כאילו, הגז כלים שלי בבגש באוטו, אני שנייה בא להביא אותו.
אז, אבל אני כן בהחלט אגיד לאנשים שאני אתרשם שיש להם מצוקות שהן נוגעות בדברים יותר נקודתיים, שבוודאי יבדקו את האופציה לטיפולים, שיהיו ממוקדים יותר בדברים האלה, ויראו, יכול להיות שהם ייצאו מזה נזכרים, וזה אחלה. וזה לא אומר בעיניי משהו רע, על טיפול דינמי, כמו שהפוך לא יגיד משהו רע על טיפול קוגניטיבי, התנהגותי, או רבים אחרים שקיימים. אני חושב שאנחנו צריכים לראות מה יהיה נכון לכל מטופל.
בוא נדבר קצת על החוויה של להיות מטפל. טוב, זה ידוע ומוכר שאומרים שאנשים הולכים ללמוד פסיכולוגיה ולעסוק בזה, אם זה במחקר, הוראה, טיפול, לא משנה, כי הם אולי יש להם איזשהו מקום אצליהם שהוא פגוע או איזשהו חסך אישי. צריך שיהיה את המקום הזה כדי להיות מטפל, או ש... זה באמת נכון מה שאומרים? לא שואל אותך ברמה האישית, אבל אני אומר באופן כללי.
קודם כל, לא צריך להיות מוטרד, כי כל אחד מאיתנו בא גם עם הסריטות שלו. עכשיו, אני חושב שמישהו שהוא לגמרי לא מחובר לחוויה של מצוקה נפשית, לכאב נפשי, לאתגר בדיאלוג בין אישי, שהחיים לגמרי דבש, אני חושב שזה יהיה לו מאתגר להיות מטפל דינמי.
אני לא... האם אתה חושב, רמי, שניסיון חיים... אני מסתכל היום על עצמי, וחושב עליי כאיציק סטודנט לתואר ראשון ועל השאיפות שהיו לי אז להיות פסיכולוג קליני שלא התממשו בסופו של דבר, פתחתי לכיוונים אחרים בתחום, ואני אומר לעצמי, מה חשבתי לעצמי? כאילו, איזה חצוף הייתי שחשבתי בתור, אני קורא לזה ילד בן 25, נגיד משהו כזה, שאני יכול לפתור לאנשים את הבעיות, לטפל באנשים. כמה הייתי צריך לעבור בחיים, כדי שבכלל אני אוכל לחשוב על זה שאולי אני יכול באמת לעשות את כל התהליכים הללו שאתה מדבר עליהם עם אנשים אחרים.
אז מה שאנחנו יודעים בגיל 25 זה לא בדיוק מה שאנחנו יודעים בגיל 35, 45 ועלה ועלה. אם דיברנו קודם על זה שטיפול דינמי זה דבר ממושך, גם קניית מיומנות בלהיות מטפל דינמי זה דבר סופר ממושך. זה אחד התהליכים היותר ממושכים שקיימים בכלל ברכישת מקצוע וגם במקצוע עם זיקה רפואית. בדרך כלל מיום שאדם מתחיל את לימודי התואר הראשון עד שהוא נגיד יוכל לטפל באופן עצמאי זה יהיה כ-10 שנים. וזה אומר רק בתואר שני הוא מתחיל להתנסות קצת ואחר כך הוא עושה התמחות. למה? כאן אנחנו אומרים יש פה איזה שהם תהליכים לא מבוטלים. אני רק רוצה להשלים משהו שאמרתי קודם. אני חושב שלבוא אדם לגמרי עם תחושה הכל אצלי פיקס, החיים שלי דבש, שום דבר זה, ולהיות מטפל דינמי בעיניי זה יכול להיות לא מאתגר. מצד שני אני לא בא להגיד שככל שגודל הסריטות שלך בנשמה יותר רב, ככה אתה תהיה מטפל יותר טוב, כי אני חושב שזה לא נכון. פה אני אגיד כמו הרמב״ם דרך האמצע, כן? אתה צריך להיות במובן מסוים שאתה מכיר מצוקות נפש, ואתה מכיר אתגרים, ואתה מכיר במידה רבה באופן שאתה מרגיש שאתה בעצמך עשית דרך עם הדברים האלה, שאתה, יש לך מידה סבירה של חירות בחיים שלך, להתבונן בדברים, ולהיות, וגם, it goes without saying, אבל גם שאנשים מעניינים אותך,
כן.
ושיש לך סבלנות לאנשים, ויש לך כבוד לאנשים, ויש לך מידה הולמת של צניעות. אני חושב שכל הדברים האלה הם חומרים שהם רלוונטיים.
וואו, אני מסכים כל מילה, והמילה של, זה שאמרת צניעות, זה מקסים בעיניי. זה כל כך תכונה שאולי קצת לא מוערכת בימינו, אבל היא תכונה כל כך חשובה בעבודה עם אנשים ובכלל. וזה באמת מוביל אותי לשאלה, אחד הדברים שנראה לי קשים קצת להיות מטפל, זה שאין לך קהל. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אני יכול להגיד מתוך החוויה שלי כמרצה, ואולי זו הסיבה שבסוף הגעתי למקום הזה, יש משהו מאוד מספק בזה שאנשים שומעים אותך ומקשיבים לך, ואתה רואה שאתה מסכן אותם, כשאתה מצליח לעשות את זה כמובן, ואחר כך אתה אולי מקבל מהם פידבקים בסוף השיעור או בסוף הקורס, או אפילו אחרי שאתה פוגש אותם אחרי כמה שנים, שהם למדו ממך משהו שזה היה להם מעניין. איפה זה כמטפל?
אני חושב שהשאלה שלך לגבי מה יכול לספק את המטפל כשהוא פוגש אחד, בן אדם אחד בחדר סגור, לעומת מישהו שהוא מרצה ויש לו קהל גדול ששומע, שאלה טובה. אז א', אני חושב לא כולם צריכים באותה מידה חוויה של קהל גדול שמאזין. ויש כאלה שהסיפוק שלהם שיעזרו לאדם אחד הוא דבר ענק בשבילם. אבל האמת היא שהאדם שמגיע אלינו לטיפול הוא לפעמים גם הקהל שלנו. ועם זה אנחנו צריכים נורא להיזהר. המטפל צריך להיזהר מהפיתוי, להקסים את הקהל שלו בחדר הטיפולים על חשבון לזכות לתשואות שלו על חשבון באמת להיות פנוי, להיות קשור ולהאזין לו. אז האתגר הזה קיים גם בתוך חדר הטיפול, תדע לך במקום הזה.
מרתק מה שאתה אומר, זה מוביל אותי בעצם מהשאלה האחרונה, רמי. מה אתה חושב על כל הטרנד של פסיכולוגים בטלוויזיה, בחתונמי, חתונמי מבט ראשון, בכל התוכניות האלה שאנחנו רואים?
אני חושב שזה ביוז מקצועי, ואני מאוד לא אוהב את זה.
וזה... אני כל כך מסכים איתך, אתה יכול לפרט למה? במשפט?
קודם כל, אני חושב שהתוכניות האלה, ליבם הוא לשעשע את ההמונים על חשבונם של אנשים שיש להם צרכים אקסביציוניסטיים כאלה ואחרים, ואני חושב שפסיכולוגים נותנים את, שמשתתפים בזה נותנים את ידם לתהליך שהוא בעיניי לא ראוי ולא טוב מבחינה נפשית, ואני חושב שזה חמור.
אני מסכים לגמרי, אני לא מטפל, אבל זו התחושה שלי, כמישהו שמסתכל על זה, היא מאוד לא נעימה, היא מאוד לא נעימה. זהו, וואו, מרתק, היינו יכולים להמשיך לדבר עוד המון זמן, אבל זמננו קצוב, רמי. אז אני באמת רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה הזאת, רמי, ובכלל, כל הדברים שזכיתי ללמוד ממך לאורך השנים, וזה המון המון תודה.
לעונג גדול, איציק. היה כיף לפגוש אותך שוב ולשוחח איתך שוב.
כבוד גדול, תודה רמי. זהו, אנחנו מסיימים כאן את הפרק שלנו, אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.